Podridos hoje acho oi, o voz de ti peioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, תתווה באייר, למד לעומר תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף פ"ה, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בפתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד הנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד. ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם ועד כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים עלי שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדוינו אליי ולאבותיי שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה. מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב שפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים סחור דבל עבדך לשיר חלטני 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 ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ורופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה אמן כן יהי רצון. מזמור צדי א' ליום חמישי יושב בסתר עליון בצל שדה יתלונה נאמר לה אדוני מחסי ומצודתי אלוהי יפתח בו כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תראה מפחד לילה מחצי עוף יומה, מדבר באופל יהלוך מקטב ישוד צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרא בו עליך, כי מלאכה וצבל לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים מסעונך פנטיגוב באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי ביך שק מפלטהו אסגבהו, כי ידע שמי יקרעיני בעיניו, אמו אנוכו בצרה חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביהו והרהו בישועתי. מזמור קוף, גם הוא ליום חמישי. מזמור לתודה ריאו לה, אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דיו, כי אדוינוי הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו. בואו שערה ותודה חצרותה בתהילה, עודו לו ברוך ושמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו ודור בדור אמונתו אחינו כל בית ישראל. הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה מאפלה לאורה משעבוד לגאולה. השתא בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. פותחים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הגדולה כהרגלנו הטוב, עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו דפינו היומי אתמול, והוא היה בדף דף במסכת בבא מציע, דף פי דלת. השתבח שמו הגדול עד. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום בחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מדוע ענו רבי אלעזר ורבי ישמעאל לשאלת המטרוניתא שהקניתתם, והתשובה שלא רצו שיצא לעז על בניהם. שאלה שנייה, מדוע לא הצליח ריש לקיש לשוב לשפת הנהר, והתשובה משום שקיבל על עצמו עול תורה ותורה מתשת כוחו של אדם. שאלה שלישית, מה היה ההבדל בין הלימוד של ריש לקיש לזה של רבי אלעזר בן פדת, והתשובה ריש לקיש היה מקשה חבדלת קושיות על דברי רבי יוחנן והיה מתרצם בחבדלת תירוצים, ואילו רבי אלעזר בן פדת היה מביא ראיות לדבריו של רבי יוחנן. שאלה רביעית, מדוע הביאו הספנים עושר לרבי אלעזר, והתשובה לרשי כדורון לכך שניצלו בזכותו ולתוספות היה זה נדר שנדרו בשעת הסכנה. שאלה חמישית, מדוע יצא תולעת מאוזנו של רבי אלעזר, והתשובה כעונש על כך ששמע זלזול בתלמיד חכם ולא מחה כפי שצריך. והשאלה האחרונה על דף דף הייתה, מי הם ג' הענבים שמנה רבי ומדוע נחשבים כך? והתשובה, רבן שמעון בן גמליאל שכינה עצמו שואל, בני ביתירה שמינו את הלל לנשיא לאחר שידע הלכה שהם לא ידעו, ויונתן בן שאול שאמר לדוד, אתה תמלוך על ישראל ואני אהיה לך למשנה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה, הודות לשלמדנו בדפינו היום אתמול בדף דף במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין של שמו, התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע ט"ו באייר למד לעומר תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף החמישה ושמונים דף פ"ה במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף דף עמוד ב' דף פ"ד עמוד ב' בשורה הראשונה של העמוד, מן המילים ואפילו אחי לא שמח רבי אלעזר ברבי שמעון הדעתי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. לאל בדף פ"ג עמוד למדנו אודות רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו מתקרבים ליום ההילולה שלו, בסייעתא דשמיא במוצאי שבת הבא עלינו לטובה. למדנו אודות רבי אלעזר ברבי שמעון, שעל פי חוכמתו היה תופס את הגנבים. חוזרת הגמרא לספר על רב לזר ברב שמעון, לאחר שהיה תופס גנבים וממציאם למלכות ונענשו על ידו. ואפילו אחי, אף על פי שאמר רבי לזר לאל בדף פ"ג עמוד ב', סיסו בני מאי סיסו, ומה ספיקות שלכם כך ודאות שלכם על אחת כמה וכמה. אחר שנתברר הדבר שאין תקלה בעל ידו, גם במעשה עם הכובס יפה עשה. בכל זאת לא שמח רבי לזר ברב שמעון הדעתי, לא שמחה דעתו על כך שמה פגע בכל זאת באחד מן הצדיקים והזכאים. ועל כן קביל עלי איסורי, קיבל על עצמו איסורי, מספר את הגמרא על איסורה וחוליו של רב לזר ברב שמעון. באורתה, אבו מייחילי שיטי נמתי, בלילה היו מקפלים ומצעים תחתיו 60 לבדים בכדי שיספגו את הדם, ואף על פי כן לצפרה, נגדי מטוטי שיטי משחלי דמה וקיבה. לבוקר היו נמשכים ויוצאים ממתחת משכבו, 60 קערות מלאות דם וקיב ושזבו מבצעיו. למחר אבדלי דביטו שיטין מיני לפדה ואכילה וברי. ובכל יום ויום שלמחרתו הייתה עושה לו אשתו 60 מיני לפדה מאכלים שעושים מתאנים, והיה אוכל אותם ומבריא מהם. ולא אבד שפקה לדביטו למי פק למי מדרשה, כי איך ידי לא לדחיקו רבנן, ולא הייתה מניחה לו אשתו לצאת מביתו לבית המדרש, בכדי שלא ידחיקו אותו חכמים, שכן היה חלש מחמת האיסורים. באורתה אמר לו בערב, הוא היה אומר לאיסוריו, אחי ורעי בואו, ואילו בצפרה למחרת בבוקר אמר לו זילו, לכו, מפני שחשש מביטול תורה שלא יבטלו מלימודו, שכן היה עוסק תמיד בלימודו בביתו. ובחידושי הגדות למערשה בייר שהטעם שקרא לאיסוריו אחי ורעי מפני שקיבלם עליו מאהבה, ולכן גם היה אומר להם בכל בוקר שיסתלקו ממנו מפני שהם יכלו למנוע ממנו מלעסוק בתורה, שכן כתוב במסכת ברכות בדף ה' עמוד א', איזו איסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול תורה. ואף על פי שמצוות תלמוד תורה היא גם בלילה, כתב בספר רוב דגן שמכיוון שהוכח לקבל עליו איסורים, העדיף שיבואו עליו בלילה, שאז יש פחות ביטול תורה, כיוון שבדרך כלל לימוד התורה שביום הוא מרובה מלימוד התורה של הלילה, ובפרט בימות החמה. יום אחד, מספרת הגמרא, שמע דביטו יום אחד שמע אשתו כשהוא אומר כך לאיסורים שיבואו עליו, אמרה לי, עד כמתי לאו אילייכו, נמצא שאתה עצמך מביאם עליך, הרי קילית את כל ממון של בית אבא שלי שיש לי בידי על ידי ההוצאות היתירות למאכלים הנצרכים לרפואתך, וכן על ידי הבגדים והלבדים שמציעים תחתיך בכל לילה. היא מרדה ואז לה לבי נשה, מרדה בו והלכה לבית אביה. סליקו ואתו אנח שיטין ספונאי, עלו ובאו אליו אותם 60 ספנים והם יורדי הים באוניות. היילו לי שיטין עבדי כנקית אי שיטין ארנקה, והביאו לו 60 עבדים האוחזים בידם 60 ארנקים ממעות כדי ליתן לו. ועבדו לי שיטין מלי לפדה ואכילו, והם הכינו לו 60 מיני לפדה מאכלי תאנים באכלם. יום אחד אמרה לה לברת, יום אחד אמרה אשתו שהייתה בבית אביה לביתה, זילי בקי באבוך, מאי כאבידה עידנה, לכי ותבדקי אצל אביך מה הוא עושה כעת. אתיה באה אצלו. אמר לרבי אלעזר לביתו, זילי, לכי ואמרי לאמך, שלנו גדול משלהם, העושר שיש לי גדול משל בית אביה. ובמעייני החוכמה בייר שכוונתו הייתה לומר שהממון של בית אביה ייתכן שיחלה, אבל הממון שבה מחמת התורה גדול הוא ממנו, שכן לעולם לא יחלה. שהרי ממרחק תביא לחמה, כאמור בספר משלי, היינו שאפילו אם לומד התורה לא ימצא את לחמו במקום שהוא שם. וכגון רבי אלעזר שלקחה אשתו, אימה את ממונה ומרדה והלכה לבינשה, אף על פי כן התורה ממרחק תביא את לחמה לעוסק בה. קרי ענף שיקרא רבי אלעזר על עצמו את הכתוב בספר משלי, פרק למד א' פסוק י' ד', הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, שהתורה הייתה עבורו כאוניית מסחר המביאה ממרחק את לחמה. וברשי כתב שעל התורה נאמר, ובספר רוב דגן בייר שנראה שהטעם שרשי הוא צריך לפרש כך הוא, מפני שפשוטו של הכתוב הוא, על אשת חיל המוזכרת בראש העניין, ואילו משמעות הגמרא שרבי אלעזר ברבי שמעון קרא את הפסוק על עצמו ודרשו על התלמיד חכם, שאף שכל הפרק נאמר על אשת חיל ובלשון נקבה, ולכן בייר רשי שדרש זאת על התורה שכן אפי, בלשון נקבה. מספרת הגמרא על שובו לבית המדרש, אכל רבי אלעזר ושתי וברי ושתה בהתחזק בעברי, נפק לבי מדרש, היצא רבי אלעזר באותו יום לבית המדרש שכן לא עקבתו אשתו מפני שלא הייתה בביתו, הייתו לקמי, שיטין מני דמה והביאו לפניו אנשים 60 מרות של דם בכדי לשואלו אם מרות תאורים הם או לא, שכן אומרת הגמרא במסכת נידה בדף י"ט עמוד א' שיש רק 5 צבעים של דם שהם טמאים וכל השאר הם תאורים, ובזמן הזה אומר השולחן ערוך ביורה דעה סימן קפ"ח סעיף א', אין אנו בקיאים בכך ומטמאים כל הנוטלה הדמומית. ורב לזר תיאר את כולם, אבי קמרן אני רבנן ואמרי, היו החכמים מדברים בגנותו ואומרים, סל כדאי תאכלת ואוחת ספק, וכי יעלה על דעתך שכולם תאורים בוודאי ואין בהם אחד שהוא ספק ויש לו עושרה משום כך, אמר לו, השיב להם רבי אלעזר, אם האמת כמותי הוא, יהיו כולם, כל הוולדות הנולדים מנשים אילו זכרים, ואם לאו תהיה נקבה אחת ביניהם, שאחת מהם תלת בת. ומבאר המערשה שתם שרבי אלעזר ברב שמעון נתן סימן זה דווקא, שכן אם האמת היא כפי דבריו, ילדו כולם סחרים שלא שייך בהם תומת נידה, ואם לאו תלד לפחות אחת מהם נקבה. וכך היה, שהיו כולם סחרים בעסיק אלו, וקראו להם רבי אלעזר על שמי, על שמו. והמהר"ל פירש על ידי שתיאר את הנשים הללו וילדו סחרים, התגדל שמו של רבי אלעזר בעולם, וזאת הכוונה, בעסיק אלו רבי אלעזר על שמי. היינו, שעל ידי שתיארם נתגדל שמו של רבי אלעזר. תניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא. אמר רבי, כמה פריה ורבייה ביטלה מלכות רשעה זו מישראל, שמשום שמינתה אותו לתפוס גנבים נמנע ולא בא לבית המדרש ולא יכלו אנשים להראות לו את דמן, ומכיוון שלא היה בקיא כמותו להתיר, הוכרחו להחמיר על עצמם מספק. מספרת הגמרא על מיטתו של רב לזר ברב שמעון כאבה, קניחה נפשי, כשנפטר רבי אלעזר מן העולם, אמר לה לדביתו, אמר לה לאשתו, ידענה בדרבנן דרתיחי עליי ולא מעסקי בי שפיר. יודע אני בחכמים שהם כועסים עליי, על שעל ידי נתפסו ונמסרו גנבים למלכות, וביניהם יש גם גנבים שהיו קרובים של חלק מהחכמים, ולכן הם לא התעסקו בי כהוגן לאחר מיטתי, אוגנין בעילעיתי ולא תחדך לי נמיני, השקיבי אותי בעליית הגג שלי ולא תפחדי ממני. שואל המערשה, איך רב לזר ברב שמעון ביקש מאשתו שלא תקבור אותו במשך 18 עד 22 שנה, יש מצוות קבורה, ומי שמבטלה עובר בלא תעשה, והוא מתרץ שכאן אין את הטעם של ביזוי המת, שכן רב לזר ברב שמעון, כפי שתבהר הגמרא, ידע שלא תשלוט בו רימה ותולעה, שכבר ניסה זאת על עצמו, וכן הטעם של כפרה לא היה צריך שכן האיסורים כבר חיפרו עליו. ועוד מתרץ המערשה שהטעם שציווה עליה שלא לקוברו מיד הוא לכבודו, שהרי רבי אלעזר ביאר לה את הטעם שהוא חושש שלא יספידו אותו בכבוד הראוי לו, ורק לאחר שיראו שלא שלטה בגופו רימה ותולעה, יקברו אותו במקום הראוי לו במערתו של אביו רבי שמעון בר יוחאי. ומשום כבוד המת מותר שלא לקוברו, כשם שמותר להלין את המת אם זה לכבודו של מת. וכך גם כותב בחידושי אגדות למהר"ל. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בן נחמני, אשתיה לאימי דרבי יונתן, סיפרה לאימו של רבי יונתן, דאשתיה לדביתו דרבי אלעזר ברב שמעון, שסיפרה לאשתו של רב לזר ברב שמעון, לא פחות מתמני ישרי ולא תפי מ-20 וטרין שנין, וגניתי באילתי, לא פחות מ-18 שנים ולא יותר מ-22 שנים, השקפתי אותו בעלייה כאב הסלקינה, מעיינינה לבמזי, כשהייתי עולה לעלייה, הייתי מתבוננת בסערותיו, כי אבי משתמת ביניתם מיני אבי עתיד מה, כשהבחנתי שכשנתלשה שערה ממנו היה יוצא דם. יום אחד חזה יריך שדה כנפיק מעונה, יום אחד ראיתי תולעת שיוצאת מאוזנו, חלש דעתי, חלשה דעתי מכך שכן חששתי שמה יהיו בו הרבה תולעים ויסריח וירכיב גופו. התחזה היא לבחל מה נראה לי רבי אלעזר בחלום ואמר לי לא מידהו, אין זה כלום ולא אקליע וארכיב, ומה שהרה ונענשתי כך הוא משום די יום אחד אשמי בזילות הדיצור ומרבנן ולא מאחי כדי בא לי. יום אחד שמעתי שמבזים תלמיד חכם ולא מחיתי על כך כפי שהיה ראוי לי למחות. כי אבו עתו ביתרי לדיני, כשהיו באים שני אנשים לדין תורה אצל רבי אלעזר לאחר מותו, אבו קיימו אבא והיו עומדים בפתח הבית, אמר מר מילתי ומר מילתי, היה זה מסדר את טענותיו וזה אומר את טענותיו, נפי קלה מעיליתי ואמר יצא כל מן העלייה ואמר ישפלוני אתה חייב וישפלוני אתה זכאי. מוסיפה הגמרא לספר על קבורתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, יום אחד אבו כמנצאיה דביתו בעדי שביפתה. יום אחד הייתה מריבה בין אשתו של רבי אלעזר לבין השכינה שלה, אמרה לה אותה השכינה לאשתו, תהה כבעלה, תהיה אותה אישה כמו בעלה רב לזר השוכב בעלייה שלא ניתן לקבורה, אמרי רבנן כולי ודאי לה באורך הערה. אמרו החכמים עד כדי כך שכבר נודע לבריות שאינו חי ולא נקבר, ודאי שאין זה מכבודו של רבי אלעזר להשעות אותו עוד. איקה דאמרי יש אומרים שרבי שמעון בן יוחאי שהיה אביו של רבי אלעזר, התחזה אלי בחלמה, נראה להם בחלום. אמר לו פרידה אחת גוזל אחד יש לי ביניכם ואי אתם. רוצים להביאה אצלי? אינכם רוצים להביאה אצלי? והמהר"ל בחידושי אגדותיו מסביר שלפי הלשון הראשון בגמרא סיבת קבורתו של רבי אלעזר הייתה מצד החיים, שכן אין זה ראוי שיהיה המת יחד עם החיים, ולכן אמרה הגמרא ששכנתה של אלמנתו אמרה לה תהיה אותה אישה כבעלה שלא ניתן לקבורה, ואילו לפי הלשון השני, הסיבה שקברו את רבי אלעזר הייתה מצד המתים, שכן ראוי הדבר שיבוא רבי אלעזר אל אבותיו ויקבר, ולכן אמרה הגמרא שאביו רבי שמעון בר יוחאי התגלה לחכמים בחלום וביקש מהם שיקברו את בנו. אומרת הגמרא, אזול רבנן לעשו כבי לא שפקו בני אחבריה. הלכו החכמים מתעסק בקבורתו ולא הניחו להם בני העיר אחבריה, שהייתה סמוכה לעירו של רבי אלעזר. דכל שני דאב עיניים שכל אותם השנים שהיה ישן רבי אלעזר ברבי שמעון בעילתי בעלייתו, לא סליק חיה רעה למתיו. לא הגיע חיה רעה לעירם, שכן זכותו של רבי אלעזר הגנה עליהם. והמהרש"א בחידושי אגדות פירש שעתם לכך הוא, שכן חיה רעה באה לעיר מפני שנשבעים על השווא. ועל ידי שרבי אלעזר דן מעלייתו דין צדק כל אותם השנים ופוסק איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב, לא הייתה בעיר שבועת שווא. יום אחד מעלה, יום עד הכיפור, אבו טרידה, יום אחד ערב יום הכיפורים היה, והיו בני אחבריה עסוקים, שדרו רבנן לבני בירה והעסקו עליה ארסי והמתויה למערת הדעבוע, שהלכו החכמים את בני העיר בירה הסמוכה לשם, ונטלו את מיטתו והביאו עליה למערתו של רבי שמעון בר יוחאי אביו, השכחו על האחנה דאדרה לה למערתה, מצאו החכמים נחש שמקיף את המערה סביב, כן גלגל, וזנבו סמוך לפיו. אמרו לה החכמים, אחנה אחנה נחש נחש, פתחי פיך. תרחיק את זנפך מפיך ויכנס בן אצל אביו, רבי אלעזר ייכנס אצל אביו, רבי שמעון בר יוחאי פתח לו, פתח להם הנחש ויכלו לקוברו שם. מספרת הגמרא על אלמנתו לאחר מותו. שלח רבי שליח לדבר באשתו שדבר עם אלמנתו של רבי אלעזר בכדי שתינשא לו. שלחה לי, שלחה היא לו, כלי שנשתמש בו קודש, רבי אלעזר השתמש בו חול, רבי, תמן אמרין, ובארץ ישראל נוהגים לומר על עניין זה כגון זה, את המשל דלהלן, באתר דמרי בית התיילה זיינה, כול וראיה, כול תטלה. באותו היתד שהיה רגיל בעל הבית הגיבור לתלות כלי זינו, הנבל הרואה את תרמילו יתלה, שלח לרבי, נהיד בתורה גדול ממני, אגם שבתורה הוא גדול ממני, אבל במעשים טובים מי גדול ממני? שלחה לי, שלחה לו אלמנת רבי אלעזר בתורה מי, על כל פני בתורה, גדול ממך לא ידענה, אינני יודעת, ורק פיך העיד עליך. אמנם במעשים טובים ידענה, יודעת אני שהוא גדול ממך, דאקבילה לאיסורי, שהרי הוא קיבל על עצמו איסורים. ובקהלת רבה מובש על מנתו של רבי אלעזר ברב שמעון אמרה לרבי שכשרבי אלעזר היה מזמין את איסוריו בכל לילה היה אומר כל איסוריהם של ישראל יבואו עליי. ובדרך השם לרמחל ביאר שהצדיק מחבר על בני דורו על ידי האיסורים שבאים עליו. מבארת הגמרא בתורה מהי חן מצינו שהיה רבי אלעזר ברב שמעון גדול מרבי בתורה דחייה בו יתבי כאשר היו יושבים רבן שמעון בן גמליאל אביו של רבי. ורבי יהושע בן קורחה הספסלי על הספסלים בבית המדרש יתבי כמה היו יושבו לפניהם רבי אלעזר ברב שמעון ורבי אהרה. רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי ישבו על הארץ, מה כשהוא מפרקו היו שואלים לפניהם שאלות ואומרים תירוצים. אמרי אמרו החכמים האחרים שהיו יושבים בבית המדרש על הספסלים, והלא מימן של רבי אלעזר ברבי שמעון ושל רבי אנו שותים, את תורתם אנחנו למדים. ואיך ייתכן שאנחנו נשב על הספסלים והם יושבים על גבי קרקע? ועל כן עבדולו ספסלי עסקינו, עשו להם גם ספסלים והעלום על גביהם. אמר להם רבי שמעון מגמלי על אביו של רבי, פרידה אחת גוזל אחד, כלומר בן אחד רבי יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה ממני? שכן על ידי שתעלו על גבי ספסל שמה תשלוט בו עין הרע. אחתו, הורידו לרבי מהספסל, אמר להם רב יהושע בן קורחה וכי מי שיש לו אב, רבי ישב על הארץ ויחיה שכן לא תשלוט בו עין הרע, ומי שאין לו אב, רב לזר, שכן נפטר רבי שמעון בר יוחאי אביו, ימות? אחתו ענמי, הורידו גם לרב לזר ברב שמעון, חלש דעתי, חלשה דעתו של רבי אלעזר, אמר, כך חשביתו לי קבתי, וכי אתם מחשבים את רבי כמוני? עד ההוא יומה, כי אבי אמר רבי מילתא ומסייע לי. עד אותו היום כשרבי היה אומר דבר, היה מוכיח כמותו רבי אלעזר ברב שמעון. ואילו מכאן ואילך, לאחר שהורידו מהספסל יחד עם רבי, כי אבי אמר רבי יש לי להשיב ולדחות את הנאמר בבית המדרש, אמר לי, אמר לו רבי אלעזר ברב שמעון, ודאי כך וכך יש לך להשיב ולדחות, וזוהי תשובתך, והרי לך דחייה על דחייתך. אשתה, יוצא איפה, שעכשיו יקפנו תשובות, דחיות, חבילות, שאין בהם ממש. ואומר אמיר הדחיה, שם ספר שאין לומר שכוונתו של רבי אלעזר ברב שמעון הייתה בכדי לקנטר את רבי, אלא שכוונתו של רב לזר הייתה להודיע לחכמים שיותר חכם בתורה מרבי, וראוי הוא להישב על ספסל ולא על גבי הקרקע. שכן מצינו בכמה מקומות שמותר לאדם להודיע את חוכמתו במקום שאין מכירים זאת, בכדי שיכבדו כראוי לכבוד התורה. מספרת הגמרא חלש דעתי דרבי, חלשה דעתו של רבי, אתה אמר לי לאבוה, בא רבי וסיפר את הדבר לרבן שמעון בן גמליאל אביו, אמר לי, אמר לו אביו, בני, אל ירא לך. אל יראה בעיניך הדבר הזה שאלו הוא רבי אלעזר ארי בן ארי, שהוא בנו של רבי שמעון בר יוחאי, ואילו אתה הוא ארי בן שואל. אומרת הגמרא, והיינו דאמר רבי, זה מה שאמר רבי שלושה אנבטנינן, ואילו הן אבא, אבי רבן שמעון בן גמליאל, ובני ותאירה ויונתן בן שאול. ומבאר את הגמרא מנהל לרבי שכולם אנבטנים הם. רבן שמעון מגמליאל רואים שהיה ענב עד המרן, כפי שאמרנו לאל, שאמר לבנו שהוא הרי בן שואל, הרי שהחשיב את עצמו רק כשואל, אף לעומת בנו. בני ביתירה רואים שהיו ענבים, דאמר מר, נאמר במסכת פסחים דף סמכווה ועמוד א', שבני ביתירה היו נשיאים המנהיגים את ישראל, וכשראו שהילל גדול מהם בתורה, ויתרו הם על נשיאותם, והושיבו להילל בראש, ומינו לנשיא עליהם. הרי שבאי נבטנותם, ויתרו על נשיאותם. בואר שם במסכת פסחים שלא ידעו עם שחיטת קורבן פסח דוחה את השבת, והילל עלה אז מבבל לארץ ישראל ופשט להם שדוחה, ודרש זאת מפסוקים, וכשראו שהוא גדול מהם בתורה, הושיבו בראש ומינו נשיא עליהם. יונתן בן שאול אומר את הגמרא, רואים שהיה ענב דקאמר לי, שכן אמר לדוד בספר שמואל א' פרק כ"ג פסוק טוב, ואתה תמחול על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה, שעל אף שהיה בנו של שאול המלך הקטין עצמו שדוד יהיה מלך והוא יהיה רק המשנה למלך. דוחה הגמרא את הראיות שבני ביתירה ויונתן בן שאול היו ענבים. שואלת הגמרא, ממאי? מניין שהם היו ענבים? דילמה, שם הטעם שהסכים יונתן בן שאול שדוד ימלוך תחת שאול והוא יהיה רק משנה למלך, משום דחזה דגריר על מבטר דוד, שראה שהציבור נגרר ונוטה אחרי דוד, ואין ראיה מכך שהיה ענב. ואומר אמר שמה שלא אמרה הגמרא, שמחמת ששמואל הנביא משך את דוד למלך, משום שלא היה הדבר ידוע, וייתכן שיונתן לא שמע על כך. הרק מה שהעם נגרר ונמשך אחרי דוד, היה דבר מפורסם, שכן אמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק ט"ז, וכל ישראל ויהודה אהב את דוד, וכן בני ביתר הנמי, מניין שמחמת אין ותנותם ויתרו על נשיאותם, שמה הטעם ודחזו להילל דעדיף מניו. מחמת שראו שהילל גדול מהם בתורה, והם לא היו יודעים לענות על הרבה שאלות שנשאלו בהלכה, והתביישו בכך שאינם יודעים לענות במקום שהילל יודע. ולכן מסקנת הגמרא, אלא רק רבן שמעון בן גמליאל ודאי שענבתנבה, שהיה ענב. ומביאה הגמרא שאף רבי קיבל על עצמו איסורים, אמר רבי, חביבים הם האיסורים, שכן הועילו האיסורים שקיבל רבי אלעזר על עצמו, שגופו לא נרכב בשנים ששכב בעליית ביתו. קיבל עלי תליסר שני, קיבל רבי על עצמו איסורים למשך 13 שנים, שיט שש שנים מתייסר בצמירתה, אבן במקום יציאת הקטנים, ושבע שנים מתייסר בצפרנה, חולי השיניים בחניכיים, מתחיל בפה וגומר בבני מאיים ומסוכנו. ואמרי לה, ויש אומרים, שיבה שבע שנים מתייסר בצמירתה, ושיט שש שנים מתייסר בצפרנה. ואומר המערשה שקיבל על עצמו 13 שנות איסורים, אבל לא התקבלה תפילתו שיבואו מיד, אלא על ידי מעשה באו, ונשארו 13 שנים. בתחילה לא היו איסורים של אהבה, ולא הסתלקו בבוקר כפי שהסתלקו אצל רבי אלעזר ברב שמעון, ואחרי שריחם על בני החולדה נעשו איסורים של אהבה והסתלקו בכל בוקר. ומבארת הגמרא, כמה נוראים היו איסוריו של רבי. האוריה רי דבי רבי אבי עתיר משבור מלכה, שומר הסוסים של רבי היה עשיר יותר משבור מלך פרס. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל אבי שהתעשר מזבל בהמותיו של רבי, וכפי שגם מצינו לגבי יצחק אבינו שמבואר במדרש, שהיו אומרים עליו שעדיף לקבל את זבל בהמותיו מאשר את כספו וזהבו של אבי מלך מלך גרר. מספרת הגמרא, קדעה ואירה מקיסטה לחיבתה ואזיל קלה בתלת המילי, כשהיה נותן מספו לפני הבהמות מרוב בהמות היה קולם נשמע למרחק 3 מילין, מילו 2,000 אמה, 3 מילים 6,000 אמה. אבי מכוון דרמי באי שעת הדייל רבי לבית הכיסא, והיה מכוון לתת את המספו לפני הבהמות בזמן שרבי היה נכנס לבית הכיסא, כדי שלא יישמע קולו של רבי שהיה צועק מחמת האיסורים, ואפילו אחי, מעבר לקלה לקלהו ושמו לי נחות הימה, ואף על פי כן היה קולו של רבי חזק יותר מקולם של הבהמות, והיה עובר למרחק גדול יותר ונשמע גם ליורדי הים באוניות. מבארת הגמרא שאיסוריו של רבי לזר ברבי שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי, ואפילו אחי איסורי די רבי לזר ברבי שמעון עדיפים מדי רבי. ואף על פי שאיסוריו של רבי היו כל כך נוראים, איסוריו של רבי לזר ברבי שמעון עדיפים היו מאיסוריו של רבי. דהילו איסוריו של רבי לזר ברבי שמעון מאהבה באו עליו, מחמת שביקשם לבוא, ומאהבה הלכו ממנו כשביקשם ללכת, והיו אלו איסורים של אהבה. אבל איסוריו די רבי על ידי מעשה הם באו עליו, על ידי מעשה הלכו ממנו, ולא לפי בקשתו באו והלכו, כפי שמיד מבארת הגמרא. ומבואר במסכת ברכות בדף ה עמוד א' שאיסורים של אהבה הם איסורים שאין בהם ביטול תורה, ורבי אלעזר שהביאם בלילה ושלחם בבוקר לא התבטל מתלמודו מחמתם, אבל רבי שלא יכול היה לשולחם מעליו הפריעו לו בתלמודו, ולא היו אלו איסורים של אהבה, כך מסביר המהרש"א. מבארת הגמרא את המעשים שעל ידם באו על רבי האיסורים והלכו ממנו. שואלת הגמרא, מה שאמרנו לאל שעל ידי מעשה באו האיסורים על רבי, מהו המעשה? מבארת הגמרא, דאהו איגלה דאבו קממתו לשחיטה, היה מעשה בעגל שהוליכו לשחיטה, אז על טליה לרישה בקנפי דרבי וקבחי. הלך העגל והכביא את ראשו בכנף בגדו של רבי ובכה שאינו רוצה להישחט. אמר לי רבי לעגל, זיל, לך לשחיטה, שכן לכך נוצרת. אמרי, אמרו בשמיים, מועיל ולא כמרחם, ליתו עלי איסורין, כיוון שאינו מרחם על העגל, יבואו עליו איסורים. ולמרות שנאמר במסכת ברכות בדף י' זין עמוד א', סוף בהמה לשחיטה, הכוונה בסוף ימיה, אבל בסתם בהמה ובמיוחד בעגל צעיר, הם אינם עומדים לשחיטה, אלא לחרישה, כך מסביר המהרש"א. מבאר את הגמרא מה שאמרנו לאל, ועל ידי מעשה הלכו, כך היה מעשה. יום אחד אבי קקן שעמתי דברבי ביתה, יום אחד שפחתו של רבי הייתה מטטה את הבית. אב ישדיה בני קרקושטה וקקן שלאו. היו מוטלים בארץ בני חולדה והיא אספה אותם להשליחם לחוץ. אמר לרבי לשפחתו שפקינו תניחי להם. שכן אמר בתהילים קוף ממהי ורחמיו על כל מעשיו. אמרי אמרו בשמיים מועיל ומרחם רבי אל הבריות. נרחם עלי, נרחם גם עליו ופסקו האיסורים ממנו. ונחלקו המהרש"ל והמהרש"א אם מאז הפסיקו האיסורים לגמרי או שנעשו איסורים של אהבה ולפי רצונו באו והלכו כמו שהיה אצל רב לזר ברב שמעון. מבארת הגמרא איזה טובה הייתה לעולם מחמת איסוריהם של רבי אלעזר ורבי. כולי שני איסורי דרבי אלעזר לא שחי ויניש בלא זימני. כל אותם השנים שהיו לרב לזר ברב שמעון איסורים לא מת אדם בלא זמנו. אומר המהרש"א משום שהצדיקים התכפרו באיסורים ואת הרשעים כבר קילה רבי אלעזר, ועוד יש לפרש שכיוון שקיבל על עצמו איסורים לכפר על כך שהמית את הגנבים, או אילו איסוריו שלא ימותו האנשים. וכולו שני איסורי דרבי לא יצריך אלמה למיטרי. כל השנים שהיו לרבי איסורים לא הוצרך העולם לגשם. כיוון שאיסורים אינם מועילים לרשעים, והרשעים מתו בלא זמנם על מיטתם, אבל אילו איסוריו שלא תהיה שולטת מידת הדין, שאינה מבחינה בין צדיק לרשע. ועוד יש לפרש שכיוון שקיבל איסורים כדי לחפר על מידת האכזריות, זכה למידת הרחמים שתהיה בעולם, ולא יהיה גשם מטריד את העולם כיום הדין. מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא דאמר רבה ברב שילה, קשי יומא דמיטרא כיומא דדינא. קשה הוא יום שיורדים בו גשמים, שיש בו קולות ומהומה, ואין בני אדם יכולים לעשות הסכם, כי יום שני וחמישי שהוא יום שבית דין יושבים לדון בן אדם לחברו כתקנת עזרא הסופר, שיש אז רעש והמולה בעולם בחוץ. ובשו"ת הרשב"ש כתב שהקושי של יום המטר אינו רק במה שבני אדם אינם יכולים לעשות את צורכיהם, כפי שפירש רש"י, אלא שגורם לפעמים לנזק גדול לתבואה שבשדות, וכן לאסונות כמו מפולות וטביעות, וזה הקושי שבו. ואמר המימר, אילו צריך לעלמה, באו רבנן רחמי עלי ומבטל עלי, אם לא שהגשם נצרך לעולם, היו החכמים מבקשים רחמים בתפילתם שיתבטל, שכן מטריח הוא את בני האדם בכך שאינם יכולים לצאת ולבוא. מסיימת הגמרא ואפילו אחי, על אף שלא ירדו גשמים כל שנות איסורי רבי, האדמה הייתה לך עד דחי אבו אקרי פוגלה ממשרה, אבי קיים בירה מל ימיה. כשהיו עוקרים צנון מן הערוגה, הייתה הגומה שנוצרה מהעקירה מלאה במים. אומר המהרש"א, היו מים אלו מגיעים ממי התהום שהיו מתברכים ועולים מעצמם. מספרת הגמרא שרבי החזיר את בנו של רבי אלעזר ברבי שמעון למוטב, איקלה רבי לאטרי דרבי אלעזר ברבי שמעון, הזדמן רבי למקומו של רבי אלעזר ברבי שמעון, אמר לו רבי לאנשי המקום, האם יש לו בן לאותו צדיק? לרבי אלעזר אמרו לו, יש לו בן וכל זונה שנזכרת לאחרים בשניים בכפול מן האחרות, סוחרתו בשמונה בכפול בארבע, ממה שנזכרת לאחרים מרוב יופיו. עתיה הביאו רבי לפניו אסמכי ברבי אסמיכו, שיקראו לו רבי כדי שירצה להגיע לכך, וישים את ליבו על לימוד התורה באשלמי, ומסר אותו לרבי שמעון בן ניסי בן לקוניה אחווה דאימי, שהיה אחי אמו כדי שילמד אמו תורה. והמאירי פירש שישלומו בחוכמה ובתורה ויכתירו במידות ובמוסר עד שהושלם להשפיע לזולתו וסמכו ברבי. והאור זרוע כתב להוכיח מכאן שמותר לקרוא לעם הארץ רבי אף על פי שאינו כדאי כדי שיחזור בתשובה ויעסוק בתורה. ואומר רבן יהוידע הטעם שמסר רבי את בנו של רב לזר ברב שמעון לרבי שמעון בן איסי בן לקוניה דודו אחי אמו, כיוון שמבואר במסרת בבא בתרא בדף ק"י שרוב בנים דומים לאחי האם וכל חיסרון וגנאי שימצא בבן אחותו מגנה גם אותו, ולכן עליו להשתדל מאוד להחזיר את בן אחותו למוטב. כל יום אב ואמר, בכל יום ויום היה אותו הבן אומר, לקרייתי אנה איזה, לעירי אני רוצה לשוב. אמר לי, אמר לו רבי שמעון, למה אתה אומר כך? והלוחק עם עבדו יתך, וגולת דדהב הפרסו עליך, ורבי קראו לך, עשו אותך לחכם, בגד נאה של זהב פרסו עליך, ואף קראו לך רבי. ואת אמרת, לקרייתי אנה איזל? ואתה אומר, לעירי אני הולך? אמר לבנו של רבי אלעזר, מומי עזובה דה, נשבע אני שאעזוב את הדבר הזה ולא אבקש עוד ללך. וכתב המאירי שלעולם ייזהר האדם להתרחק ממידת ההתנקרות שלא יכפור בטובתו של מי שהיטיב לו, ויעשה לו כנוכרי כמי שאינו מכירו, ומי שמתנקר למי שהיטיב לו וכופר בטובתו, אין בזה צד פחיתות מידה לפי שהיטיב עמו, אם הוא יזכיר לו את החסדים שגמל עמו, ואדרבה ראוי הוא לו לזה, שגמלו בעבר טובה שיזכיר לו את כל הטוב אשר גמלו בכדי לביישו ולהוכיחו, ואף זה שהוא טב ממנו ראוי לו לחזור בו ממה שכפר בטובה, וכפי שהיה מעשה כאן ששמע רבי שבנו של רבי אלעזר רוצה לעוזבו ולשוב לעירו, באומרו לעירי אני חוזר, כעס עליו רבי ואמר לו, הרי עשו אותך חכם בבגד של זהב פרסתי על ראשך, ואף מכנים אותך רבי, ואילו אתה אומר לעירי אני הולך, בסופו של דבר היה שחזר בו ממחשבתו הראשונה, ואף קיבל על עצמו בשבועה לבער מחשבה כאין זו מקרבו. ספרת הגמרא כי גדל בנו של רבי אלעזר עתייתיב במטיפתא דרבי, הגיע וישב בישיבתו של רבי, שמה לקלי, שמע רבי את קולו ואמר, אקל אדמי לקלי דרב לזר ברב שמעון, כל זה דומה לקולו של רב לזר ברב שמעון. אמרו לי התלמידים, בריהו, אכן בנו של רבי אלעזר ברב שמעון, וקרי עלי קרא עליו רבי את הפסוק בספר משלי פרק י' פסוק ל' פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. והוא דרש כך, פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא פריו של הצדיק רב לזר ברב שמעון. שמחמת זכותו של הצדיק פריו שהיה תחילה עץ יבש נעשה עץ חיים, שלמד תורה שהיא החיים ככתוב כי הוא חייך, כך מסביר המהרש"א. ולוקח נפשות חכם זה רבי שמעון בן ניסי בן לקוניה, אחי אמו של רבי יוסי, שהחזירו למותה ולימדו תורה, ובזה נחשב כמו שקנה את נפשו ונעשה לו כבן. ומה שאמר בלוקח נפשות בלשון רבים אף שהיה זה רק אחד, מפני שעל ידי שנעשה בנו של רב לזר ברב שמעון תלמיד חכם, מתקיים בו דברי הכתוב, לא ימושו מפיך ומפי זרחה ומפי זרע זרחה. פסוק בספר ישעיה פרק נ"ט פסוק כ"א, שגם בניו ובני בניו אחריו יהיו תלמידי חכמים. וכמבואר להלן, כך מסביר המהרש"א. מספר את הגמרא כי נח נפשי, כשנפטר רבי יוסי ברבי אלעזר, עמתו עליה מערתא דאבוה, הביאו למערת אביו כדי לקוברו, ואדרה לאחנה למערתה, היה הנחש מקיף את המערה ולא יכלו להיכנס ולקוברו בה. אמרו החכמים לנחש, אחנה אחנה, נחש נחש, פתח את פיך ויכנס בן אצל אביו. לא פתח לו, הנחש לא פתח להם ולא יכלו לקוברו שם. כסבורים היו העם לומר, שהטעם שאין מניחים לרבי יוסי להיקבר ליד אביו, זה מפני שזה רבי אלעזר גדול מזה מרבי יוסי בנו. יצאה בת קול ואמרה, לא מפני שזה רבי אלעזר גדול מזה מרבי יוסי בנו, לא נתנו לו להיקבר אצלו. אלא מפני שזה רבי אלעזר היה בצער מערה, התחבא עם רבי שמעון בר יוחאי אביו 13 שנים מפני הרומאים שחיפשו אחריהם, ואילו זה רבי יוסי לא היה בצער מערה. והסיפור על זה שמתחבאו במערה מבואר במסכת שבת בדף למד ג' עמוד ב', והסימן לכך לג, על שם לג בעומר. מספרת הגמרא שגם את נכדו של רבי טרפון החזיר רבי למותה, ואיקלה רבי לאטרדי רבי טרפון, הזדמן רבי למקומו של רבי טרפון, אמר לו לאנשי המקום, האם יש לו בן לאותו הצדיק לרבי טרפון, שהיה מקפח את בניו, שכאשר היה נשבע היה אומר הקפח את בניי, כאמור במסכת שבת בדף י' זין ובדף קוף ת' זין, וכן במסכת צבחים בדף י' ג' עמוד א', אמרו להישיבו לאנשי המקום, בן אין לו לרבי טרפון, אבל בן בת יש לו, וכל זונה שנזכרת לאדם אחר בשניים, סוחרתו לנכדו של רבי טרפון בשמונה, מחמת יופיו. היתו על הקמי, הביאו את נכדו של רבי טרפון לפני רבי, אמר לי רבי, עד רדבך, יאבין עלך ברתי, אם תחזור למוטב, אתן לך את ביתי לאישה, עד הרבה, וכן נכדו של רבי טרפון חזר בו למוטב. איקא דאמרי, יש שאומרים נסבה, שנשא נכדו של רבי טרפון את ביתו של רבי וגרשה אחר כך. איקא דאמרי, ויש שאומרים לא נסבה כלל, לא נשא הכלל, כדי שלא יאמרו הבריות, שבשביל לשאת את זו חזר זה למוטב. שואלת הגמרא, ולמה לכולי אי, למה לא לרבי לחזר כל כך על בני אחרים ולשאול עם אישור אחריהם בנים? עונה הגמרא, משום דאמר רב יהודה אמרה, ואמרי לה, ויש שאומרים אמר רב חייא בר אבא אמר רב יוחנן, ואמרי לה, ויש שאומרים אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, כל המלמד את בן חברו תורה הוא זוכה ויושב בישיבה של מעלה. שנאמר בספר ירמיה פרק ט"ו פסוק י"ט, שירמיה הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אם תשוב ואשיבך לפניי תעמוד, אם תשיב את ישראל למוטב על ידי תוכחתי, אשיבך אליי ותתקיים בעולם הבא. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה ומבטלה בשבילו, בשבילו ובזכותו. שנאמר בהמשך הפסוק, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, אם תצליח ותוציא תלמיד חכם שהוא יקר, מעם הארץ שהוא אדם זול, ובספר ירמיה פירש רשי, אדם מגון מאדם רשע, תהיה כביכול שווה לפה שלי, שתוכל לבטל גזירות שגזרתי במאמר פי. וכותב המהרש"א ששינוי השכר בין מלמד בן חברו לבין מלמד בן עם הארץ, הוא מידה כנגד מידה לפי המעשים, שהמלמד את בן חברו תורה ומביא אותו על ידי כך לשבת בישיבה וללמוד תורה, וכמבואר לאל שכשגדל בנו של רבי אלעזר ברב שמעון הגיע לישיבתו של רבי, זוכה אפוא לשבת בישיבה של מעלה. והמלמד את בן עם הארץ תורה שלפי טבעו אינו יכול להיות בעל תורה, שכן כל המוליד בדומה לו הוא מוליד, והוא משנה טבעו ועושהו תלמיד חכם, זוכה שהקדוש ברוך הוא מבטל את גזירתו בשבילו. אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל שהוא תלמיד חכם ובנו גם הוא תלמיד חכם, ובן בנו אף הוא תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרו לעולם, משום שלאחר שלושה דורות זוהי כבר חזקה, ולכן שוב אין התורה פוסקת מזרו. שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ט פסוק כ"א, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. שואלת הגמרא, מהי כוונת הכתוב באומרו אמר השם? הרי כבר נאמר בתחילת הפסוק, ועוד מדוע נאמר בין זרעך לבין מעתה ועד עולם, כך מסביר הרי"ף את שאלת הגמרא. מבארת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני ערב לך בדבר הזה שעם שלושה דורות הם תלמידי חכמים, שוב אין התורה פוסקת מזרם. שואלת הגמרא, מהי כוונת הכתוב מעתה ועד עולם? הרי תיבת מעתה מיותרת, שהיה צריך לומר, אמר השם לעולם, כך מסביר העיון יעקב את שאלת הגמרא, מבאר את הגמרא, אמר רבי ירמיה מכאן ואילך, מאחר שלושה דורות של תלמידי חכמים התורה מחזרת על אכסניה שלה, שכן היא כבר רגילה במשפחה הזו. ואומר העיון יעקב, גם אם אחד הדורות בחר ברע, ומחמת זה נפסקה התורה ממנו מכל מקום, התורה מחזרת לשוב לבית הזה. ולכן אמר מעתה, שאף אם יהיה הפסק, ישוב הדבר למקומו, וזהו הלשון מחזרת, שאף אם הלכה חוזרת היא. וברוח חיים לגאון רב חיים מוולוז'ין כתב, שאף שהתורה מחזרת אחר אכסניה שלה, מכל מקום צריך להתקין לה את האכסניה כראוי ולפתוח לה בסבר פנים יפות, שאם לא כן אינה נכנסת, אלא מחפשת היא אכסניה אחרת להיכנס. ובזה הוא מיישב בשם אחיו, מה שרואים שעל אף שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו לא כולנו תלמידי חכמים. והדברי שאול כתב שהכוונה לדעתו היא, על פי מה ששמע בשם רבי יעקב מליסה, בעל קצות החושן שאמר, שההבדל בין אדם גדול ומיוחס למי שאינו כן הוא כמו ההבדל בין אש של קש ותבן לאש של עיצים. שכן אש של קש, על אף שבשעה שהיא בוערת יש אש גדול, אבל זה למשך רגע מועט. ואילו זמן מועט לאחר מכן, אם תחפש את לבקש המניצות של אש כדי להבעיר ממנו אש במקום אחר, לא תמצא. שונה הוא הדבר לגבי אש של עיצים. שאף כמה שעות לאחר שסיימו לבעור, עדיין נמצא שם גחלת וניצות של אש. וכמו כן באדם גדול ומיוחס, אף עם כמה דורות אחריו קבעו ולא התחזקו בלימוד התורה, בכל זאת אש התורה לא תכבה, ואף לאחר כמה דורות עוד יימצא מזרו מי שיהיה אדם גדול. ביור דברי הגמרא, מהי מעתה ועד עולם? מכאן ואילך, תורה מחזרת על אכסניה שלה, והיינו שהוא משאיר את שורשו אחריו בזה העולם, בבניו ובזרו אחריו. שאף בדורות רבים אחריו עוד יימצא לפעמים אור גדול ותלמיד חכם שייצא מזרו בזכותו, שכן שורש ייחוסו למעלה בקודש הוא גדול. מביאה הגמרא מעשה ברבי יוסף בעניין הדרשה שתורה מחזרת על אכסניה שלה. רבי יוסף יתי וארבעים תעניתיה, ישב ארבעים יום בתענית והתפלל שלא תפסוק התורה מזרו. והקריאו, ולאחר מכן יקריאו לו משמיים את הפסוק בספר ישעיה, לא ימושו מפיך, כלומר מובטח לך שלא ייפסקו דברי התורה מפיך. יתי וארבעים תעניתיה אחרינה, ישב רבי יוסף עוד ארבעים תעניות אחרות, והקריאו ויקריאו לו מן השמיים גם את המשך הפסוק לא ימושו מפיך ומפי זרעך. היינו מובטח לך שלא יפסקו דברי התורה מפיך ומפי בניך. יתיב מעט העניתה אחריני, שוב ישב רב יוסף מעט העניות אחרות, והקריאו ויקריאו לו מן השמיים את המשך הפסוק לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, והיינו שיפתחו שלא תיפסק אף מן אחדיו. אמר רב יוסף מכאן ואילך לא צריכנה, מעתה לאחר שיבטיחני משמיים שאני ובני ונכדיי נזכה לתורה, אינני צריך לצום ולבקש על הדורות הבאים אחר כך, שכן התורה מחזרת על אכסניה שלה, הוא כדברי רבי ירמיה. אגב שהגמרא הביאה את המעשה של רב יוסף שהתענה כדי לזכות ולזכות לתורה, מביאה הגמרא מעשה אצל רבי זירא שהתענה בכדי לזכות לתורה. רבי זירא כיסה לקלערה די ישראל כשעלה מבבל לארץ ישראל כדי ללמוד תורה אצל רבי יוחנן. יתיב מעט תעניתיה דלהשתכח גם רב בבלה מיני, ישב מאה ימים בתענית והתפלל שישתכח ממנו דרך הלימוד של בני בבל כיחד לא נתרדי, כדי שדרך הלימוד של בני בבל לא תטריד אותו ותפריעו בלימודו מפי רבי יוחנן בארץ ישראל. שדרך הלימוד בבבל היא בדרך של קושיות ותירוצים והיו נחלקים זה על זה, אבל בארץ ישראל לא היו נחלקים ומקשים ומתרצים, אלא נוחים זה לזה ומתקנים אחד את דברי חברו, והשמועה יוצאת לאור. כך רש"י במסכת סנהדרין בדף כ"ד עמוד א', והמהרש"א מבאר שוודאי שאף בארץ ישראל היו מקשים קושיות ומתרצים, כפי שמבואר לעיל בדף דף עמוד א', שרבי יוחנן אמר שריש לקיש הקשה לו 24 קושיות, אלא שלא היו מעיינים בכל דבר לבררו על בוריו עד שההלכה יוצאת לאור על ידי פלפולה, מה שאין כן בני בבל, שאפשר שהיו מפלפלים דוגמת החילוקים שבדור הזה, אשר כל מי שיודע לכוון על צד היותר בפלפול של הבל, הרי זה משובח וכל אחד מכוון לדחות את דברי חברו. כפי שהגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"ד קוראת לבני בבל מחבלים שאין נוחים זה לזה בהלכה, ועל ידי כך אינם יכולים להעלות את הסוגיה להלכה כראוי. כפי שהגמרא במסכת סנהדרין מכנה את בני בבל במחשקים מושיבני. והוא מה שאמרה הגמרא על רבי זירא דלא נתרדי, כי פלפול כזה מטריד את האדם מן האמת ואין מגיעו לתכליתו המבוקש. וכתב הריטב"א בשם הרמב״ם שזה נאמר רק על ימיהם של רבא ורבי יוסף ואביי ורבא, שהיו בזמנם גזירות שמד על מי שלימד תורה ולא יכלו לברר את דברי המשניות כראוי, אבל אחר כך נתגברה התורה בבבל, וכל שכן בימיו של רבשי שמבואר במסכת גיטין בדף נ"ט, שמימות רבי ועד רבשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, יתיב מאה אחריניתא, ישב רבי זירא עוד מאה ימים אחרים בצום והתפלל דלא לשכב רבי אלעזר בשני ונפלי לילויי מילה דציבורה, שלא ימות רבי אלעזר בחייו ויפלו עליו בענייני הציבור. והכוונה לרב לזר בן בדת שהיה תלמידו של רבי יוחנן. ויתיב מאה אחריני, ושוב ישב רבי זירא מאה תעניות אחרות והתפלל דלא לשלוט בנורא דגיהנום, שלא תשלוט בגופו אש הגיהנום. ואומר המהרש"א שהתענה מאה תעניות על כל דבר כדי להיענות בדברים שביקש עליהם, נמצא שבסך הכל התענה 300 תעניות שזה שנה שלמה, מלבד שבתות וימים טובים. ולמרות שמבואר במסכת חגיגה בדף זך עמוד א' שאין אור של גיהנום שולטת בתלמידי חכמים, לרוב אין ותנותו לא שמח על כך ולכן התענה להינצל ממנה, אומר הבן יהוידע. מספרת הגמרא קוד פלטין יומי, אבי בדיק נפשי, כל 30 יום היה רבי זירא בודק את האש, אם היא יכולה לשלוט בו, שגר תנורה, הסיק את התנור, סליק וייתה וגבי עליה וישב בתוכו ולא אבי שלת בי נורה, והאש לא הייתה שולטת בגופו. אומר המערשה הטעם שבדק את עצמו כל 30 יום, מפני שכל 30 יום אש הגיהנום מתחדשת, כמבואר במסכת בבא בתרא בדף עין דלת עמוד א'. יום אחד יאבו ברבנן עיני והכרחו שקה, יום אחד נתנו בו החכמים עין כשנכנס לתנור ונכרחו שוקיו, וקראו לי קטין חריך שקה, והיו מכנים אותו מאז הקטן חרוך השוקיים, כיוון שהיה נמוך קומה וגם נכרחו שוקיו. ומסביר הבן יהוידע שלא אמרה הגמרא נתנו בו חכמים את עיניהם, אלא נתנו בו חכמים עין כדי ללמד, שוודאי שהיה לחכמים עין טובה עליו, אבל כיוון ששיפחו אותו הרבה בדבר, אז הסיטרא אחרא נתנה בו את עינה שלה, ולכן נאמר בו שנתנו בו חכמים עין, שעל ידי ששיפחו הרבה, גרמו שתינתן בו עין הרע. ומכאן יש ללמוד שלא טוב לדבר בשבח האדם הרבה, כדי שלא תשלוט בו עין הבישה וקליפה דסיטרא אחרא. ולפחות תיזהר לומר עליו בן פורת יוסף כשמדבר בשפחו. כאמור, דברי הבן יהוידע. הלא הוא הבן איש חי. ובספר יוחסין כתב שזה הטעם שנקרא רבי זירא בתלמוד הירושלמי רבי זעירא, על שם שהיה נמוך קומה, כנאמר בגמרתנו, ואילו בתלמוד הבבלי הבליעו את העין, כך מסביר המערשה. דורשת הגמרא במעלת ברכת התורה, אמר רב יהודה אמר רב מי דכתיב, מה כוונת הכתוב בספר ירמיה פרק ט' פסוק י' א', מי האיש איך חכם ויבן את זאת אשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ ניצתה כמדבר מבלי עובר. דבר זה, השאלה על מה עבדה הארץ, אמרו שאלו החכמים ולא ידעו את הטעם ולא פירשו הוא. וכן אמרו שאלו זאת גם הנביאים ולא ידעו את הטעם ולא פירשו הוא. עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר בפסוק שלאחר מכן, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, הכוונה בעל עוזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילה, ברכת אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו. לא ברכו זאת לפני שהתחילו לעסוק בה וגילו דעתם שאינה מתנה חשובה להם. והר"ן מביא בשם מגילת סתרים לרבינו יונה שמדויק בפסוק שמחמת שלא ברכו בתורה תחילה עבדה הארץ, משום שאם נפרש על עוזבם את תורתי כפשוטו, דהיינו שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה, כשנשאל הדבר לחכמים ולנביאים למה לא פירשו, והרי דבר גלוי היה וקל לפרש, אלא ודאי שעוסקים היו בתורה תמיד, ולפיכך היו החכמים והנביאים תמאים על מה עבדה הארץ, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב, שלא היו מברכים בתורה תחילה, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, וזה גם כוונת הפסוק, לא הלכו בה, כלומר, בכוונתה ולשמה. אלה כאמור דברי הרב החסיד, והם נעים וראויים למי שאמרם, כך אומר הר"ן. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין תלמיד חכם, בנו של תלמיד חכם, אמר רב חמא, מה דכתיב, מה כוונת הכתוב בספר משלי פרק י"ד פסוק למד ג', בלב נבון תנוח חוכמה ובקרב כסילים תיוודע. בלב נכון תנוח חוכמה, זה תלמיד חכם שהוא בן של תלמיד חכם שבליבו החוכמה שוכנת בנחת ובמרגוע ואינו מפרסם לכל את חוכמתו. ובקרב כסילים תיוודע, זה תלמיד חכם שהוא בן של עם הארץ שמודיע לכל שחכם הוא ומתפאר בכתר תורה. אמר אולה היינו דאמרי אינשי, זה פירושו של מה שאנשים רגילים לומר במשל איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. סלע אחד, מטבע של סלע אחד שנמצא בקד מקשקש ומשמיע קול, אבל אם הקד מלא סלעים הם אינם משמיעים קול. וכתב במעייני חוכמה שאין הכוונה להעמיד בערכו של התלמיד חכם בן עם הארץ שאינו מלא חוכמה, שייתכן שיהיה מלא חוכמה, אלא שדרך משפחתו שמתפארת בו, וכל אחד אומר שהוא קרובו של תלמיד חכם זה, מה שאין כן משפחה של תלמידי חכמים לא צריכים להתפאר באחד מהם. ואילו תוספות בדיבור המתחיל איסטרה מבארים בשם הריבה, שהטעם שהסלע מקשקש בקד הוא, מפני שאין הרגילות להניחו בקד, אבל בארנק שדרכו להיות שם אינו מקשקש, כך תלמיד חכם שמגיע ממשפחה של תלמידי חכמים שזה דבר הרגיל אינו מודיע על חוכמתו לרבים, אבל אם מגיע ממשפחה של עמי הארץ, מודיעו על חוכמתו לכל. והבן יהוידע ביאר על פי מה שאמרו חז"ל במסכת פסחים בדף סמכבב עמוד ב' שכל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנו, ומי שהוא תלמיד חכם בן תלמיד חכם, אינו מתפאר בחוכמתו ואינו מחשיב את עצמו יותר מכדי ערכו, ולכן אין חוכמתו מסתלקת אלא מוסיפה לשכון בליבו. אבל אם הוא בן עם הארץ, הרי הוא מתפאר בחוכמתו ונראה בעיניו שחשיבותו וערכו הם 100 פעמים יותר ממה שהוא באמת. ועל ידי זה הוא בא לידי גאווה וממילא חוכמתו מסתלקת ממנו. וזה כוונת הכתוב בקרב כסילים תיבדע, שכן תיבדע יש לו שתי משמעויות, מלשון ידיעה ומלשון החרטה, ושניהם במשמע, שמכיוון שהחוכמה שבקרב הכסיל תיבדע לכל, שכן הוא מודיע ומתפאר בה, לכן סופה של אותה חוכמה שהיא תיוודע, תיגדע, תיקרת ותיפרד ממנו מפני גאוותו. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין לימוד התורה, אמר לרבי ירמיה לרבי זעירא, מה היא דכתיב, מה כוונת הכתוב בספר איוב פרק ג' פסוק י"ט, קטון וגדול שם הוא, ועבד חופשי מאדוניו. ורש"י מסביר, בעולם האמת ניכר מי חשוב ומי שפל, ולפי שאותה גדולה גדולת עולמי ואותה שפלות שפלות עולמי. ולכאורה קשה עתו לו ידינן דקטון וגדול שם הוא, וכי איננו יודעים שהקטן והגדול נמצאים שם. אלא, הפסוק אינו מדבר בשני אנשים אלא באדם אחד, ואומר שכל המקטין ומשפיל את עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול לעולם הבא. וכן כל אדם המשים את עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חופשי, נעשה בן חורין לעולם הבא. והמהר"ל בנתיבות עולם מבאר שהאדם צריך לשעבד את נפשו וגופו אל התורה בעולם הזה, ובזה שמקטין את עצמו בשביל התורה, שכשנצרך לומד אפילו במי שקטן ממנו משעבד את נפשו לתורה, ובמה שעושה את עצמו כעבד, דהיינו לתרוח בתורה יומם ולילה משעבד את גופו לתורה, וכנגד מה שמקטין את עצמו יזכה לשבת בין הצדיקים שעטרותיהם בראשיהם כמו מלך שהוא גדול, וכנגד מה שטרח כעבד שאין לו מנוחה ועונג יזכה ליהנות מזיו השכינה שהוא המנוחה והעונג. מספרת הגמרא מעניין הרבצת התורה של רבי חייא. ריש לקיש שב ומציין מערתא דרבנן, היה מציין ומסמן את מערות הקבורה של החכמים כדי שלא ייכשלו הכהנים לעבור ולהעיל עליהם. והטעם שציין רק את קברי הצדיקים, למרות שגם שאר הקברים מתמים, כדי שלא תארה תקלה לכהנים על ידי הצדיקים, אומר רש"י. כמעט למערתא דרבי חייא, היא עלמא מיני, כשהגיע לסמן את מערתו של רבי חייא, נעלה מקומה ממנו ולא מצאה. חלש דעתי, חלשה דעתו, אמר ריבונו של עולם, וכי לא פלפלתי תורה כמותו, כמו רבי חייא, הצתה בת קול משמיים ואמרה לו לריש לקיש, אמנם תורה כמותו פלפלת, אבל תורה כמותו לא ריבצת, לא לימדת והשקעת באחרים, לא השקעת את האחרים בתורה כמוהו. ריבצת מלשון למרבית שדהו, שנאמר במסכת מועד קטן דו וו, והכוונה משקה אותה, את השדה. וממשיכה הגמרא בביור הרבצת התורה של רבי חייא, כי אבי מינצו רבי חנינה ורבי חייא, כשהיו רבי חנינה ברבי חמא ורבי חייא רבים, אמר לה, אומר רבי חנינה לרבי חייא, בהדי דידי כמינצת, וכי איתי אתה רב, חס ושלום, אם השתכחה תורה מישראל, מהדר נעלה מפלפולי. והרי אם חס ושלום תשתכח התורה מישראל, אני יכול להחזיר אותה על ידי פלפולי. אומר עיון יעקב, הטעם שזכה לכך רבי חנינה מחמת שהיה ראש ישיבה, והתלמידים היו מצויים אצלו, לכן הייתה שמועתו מחודדת. כפי שאומרת הגמרא במסכת נידה בדף י' עמוד ב', רבי ריש מטיפתאו, שכיחה רבנן קמי ומחדד ישמייטתי. מחודדים היו שמועותיו. ופירש רבי חייא את דבריו, מה יבדינה? מה אני עושה כדי שלא תשתכח תורה מישראל? אזילנה ושדינה קיטנה. אני הולך וזורע פשטן וגדילנה נשבי, ומהפשטן שגדל אני קולע רשתות צייד. וציידנה תווי ומאכילנה בשרה יולייתמי, ואני צד בהם צבעים ומאכיל את בשרם ליתומים, ואריכנה מגילתה וכתבנה. ומעורותיהם של הצבעים אני מתקין מגילות קלף וכותב עליהם חמישה חומשי תורה. והטעם שרבי חייא תרח לבדו את כל הטרחה הזו ולא קנה אורות מהשוק, מחמת שרצה שכל מעשה האור מתחילתו יהיה לשם שמיים לצורך תלמוד תורה וצדקה, ולא יהיה בעשייתו שום שיתוף דבר אחר וכוונה אחרת, ואילו אם הוא יקנה את האורות מן השוק, המוכר מתכוון להנאתו. כך אומר המהרש"א. וממשיכה הגמרא ומתארת את מעשיו של רבי חייא. וסליקנה למטה, ואני עולה לעיר שאין בה מלמדי תינוקות, ומקרינה חמישה ינוקי, ואני מלמד חמישה תינוקות בחמישה חומשי תורה, לכל אחד חומש אחד מחמשת החומשים, ומתנינה שיטה ינוקי שיטה סדרי, ואני שונה בעל פה לשישה תינוקות אחרים, שישה סדרי משנה לכל אחד סדר אחד, ואמרנה לו, ואני אומר לתינוקות, עד האדרנה והתינה, אקרו הדדי ואתנו הדדי, עד שיחזור שוב לכאן, שכל אחד ילמד את חבריו את החומש שלימדתי אותו, וכל אחד ישנה לחבריו את סדר המשנה ששניתי לו, נמצא שכולם ידעו חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה, ואביד אלה לתורה דלא תשתכח מישראל, ועל ידי כך אני גורם שהתורה לא תשתכח מישראל. מסיים את הגמרא, היינו דאמר רבי, זה מה שאמר רבי, כמה גדולים מעשי חייא. אמר לי רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי, אפילו ממר? וכי אפילו ממעשיך הגדולים המעשים של חייא? אמר לי רבי, ישיב לו רבי, הן כן. שוב שאל רבי ישמעאל, האם מעשיו של חייא גדולים אפילו מאבא, מרבי יוסי? אמר לי רבי, חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל. לא תאמר כך בישראל. והיינו שרבי חייא השיב לרבי חנינה שמעלתו גדולה על זו של רבי חנינה, מחמת שרבי חנינה הוא רק בכוח יכול להחזיר את התורה אם תשתכח, אבל רבי חייא עושה בפועל שלא תשתכח, ולכן אמר רבי גדולים מעשי חייא שעושה בפועל, כך מסביר המהרש"א. ועוד אומר המהרש"א, ייתכן שרבי ענה כן לרבי ישמעאל ברבי יוסי מחמת ענוותנותו, אף שבאמת מעשיו היו גדולים ממעשיו של רבי חייא, שכן מצינו לרבי מעלה גדולה יותר אף מרבי יוסי, שלא הכניס ידו תחת אבנתו כמבואה במסכת שבת בדף קי"ח עמוד ב'. מבאר את הגמרא את גודל מעלתו של רבי חייא בישיבה של מעלה. אמר רבי זעירא אמש, אתמול בלילה נראה לי רבי יוסי ברב חנינה בחלום. אמרתי לו, שאלתי אותו בחלום, אצל מי אתה תקוע, ליד מי אתה יושב בישיבה של מעלה? אמר לי רבי יוסי, אצל רבי יוחנן. אני יושב. חזרתי ושאלתי אותו, ורבי יוחנן אצל מי ליד מי הוא יושב? וענה לי אצל רבי ינאי, שוב שאלתי אותו, ורבי ינאי אצל מי ליד מי הוא יושב? וענה לי אצל רבי חנינה, שוב שאלתי אותו, ורבי חנינה אצל מי ליד מי הוא יושב? וענה לי אצל רבי חיה, אמרתי לו לרבי יוסי, ורבי יוחנן אצל רבי חיה לא? וכי רבי יוחנן אינו ראוי לשבת ליד רבי חיה? אמר לי רבי יוסי ברבי חנינה, באתר די זיקוקין דנורה ובעורין דאישה, מן מאיל בר נפחה לתמן, במקום של ניצוצות של אש ולפידים של אש, מי מכניס את בן הנפח לשם? כלומר אי אפשר להושיב את רבי יוחנן ליד רבי חיה. בכמה מקומות בשס נקרא רבי יוחנן בר נפחה, ופירש רשי במסכת סנהדרין בדף צדיבה בעמוד א', שאביו של רבי יוחנן היה נפח, ועוד פירש שנקרא כך בלשון סגין האור על שם יופיו. המהרש"א ביאר את המשל, שהנפח יש בידו הכוח לנפוח רוח בגיחלים כדי להבעירם, אבל במקום שכבר יש שם ניצוצות של אש ולפידים של אש בוערים, אין צריך להכניס את הנפח לשם, שכבר יש שם מספיק חום והבל גדול, והנמשל הוא רבי חנינה המשול לנפח שבכוחו להבעיר את האש, כלומר להחזיר את אש התורה לידי פלפוליו, אם היא נשכחת. אמנם ליד רבי חיה אין צורך ברבי חנינה, שכן לידו הרי יש בתמידות ניצוצות ולפידים בוערים. אש תמיד לא תכבה, שכן הוא עושה ומחיה את התורה בפועל בכל שעה שלא תשתכח כלל מישראל. ואם כן, מי צריך להכניס את רבי יוחנן שהוא תלמידו של רבי ינאי ורב חנינה לשם? ומסיים המהרש"א ואומר שאפשר שמטעם זה נקרא בר נפחה. מביאה הגמרא עוד בגודל מעלתו של רבי חיה. אמר רב חביבה אשתי, סיפר לי רב חביבה בר סורמקי, חזי ללאו ברבנן, דעה בשכיח אליהו גבי, ראיתי אחד מהחכמים של אליהו הנביא היה מצוי אצלו, דלצפרה, אבו שפירן עינה, ולאורתה דמיין כדמיקלין בנורה. בבוקר היו עיניו יפות, אבל בערב היו עיניו נדמות כאילו שנשרפו באש. אמרי לי, מהי היי? אמרתי לו, מה קרה לעיניך? ואמר לי, דאמרי לי לאליהו, אך ולי רבנן, כיסל כי למטיפת הדרכיה, ביקשתי מאליהו הנביא שיראה לי את החכמים כשהם עולים לישיבה של מעלה. ומסביר העיני אליהו, היינו שעולים מגן עדן התחתון למטיפת הדרכיה, ושם יושבים יחד ורואים זה את זה ולומדים תורה מפי הקדוש ברוך הוא. אמר לי אליהו, בחולו מצית להסתכלו לבו, לבר, מגואר כדי רבי חיה דלא תסתכל בי. בכל החכמים אתה רשאי להביט מלבד כיסאו של רבי חיה שלא תביט בו. בקתדרה שלו אל תביט. שאלתי את אליהו הנביא, מהי סימניו, איזה סימן יש לי כיסאו של רבי חיה שידע שלא להביט בו? ענה לי אליהו, בחולו אז לי מלכי, כיסלקי ונחתי, לבר מגואר כדי רבי חיה דמינפשי סליק ונחית. אם כל החכמים הולכים הלכים לעוזרם כשהם עולים ויורדים לבד מכיסאו של רבי חיה, שמעצמו הוא עולה ויורד. מסביר התורת חיים, משום שכבוד השכינה עצמה עולה ויורדת עם כיסאו של רבי חיה לרוב חשיבותו, וכבודו יתברך לא יראה אדם בחי. וכיוון שהסתכל בכבוד השכינה, כאו עיניו, כמו שאמרו במסכת חגיגה בדף תזיין, לגבי המסתכל בקשת שעיניו כאות, כיוון שהקשת היא דמות כבוד השם. ונאמר גם במסכת חגיגה שכל המסתכל על הכהנים בשעה שהם עולים לדוכן לברך את ישראל, עיניו נעשות כאות מפני שהשכינה שורה על ידיהם. לא מצא אילוק מענף שלא יכולתי להעמיד את עצמי מלהביט. בוודאי שגם קודם לכן ראה שהרי סימן נתן לו שעולה מעיליו, מעצמו, אלא שיש חילוק בין ראייה להבטה ולהביט לא הורשה ולכן נענש, כך מסבירה מעייני חוכמה. הסתכלי בה, הסתכלתי על כיסאו של רבי חיה, ומסבירה תוסות צ'אנץ, היינו שכך ראה בחלום, אטו טרי בוטוטי דנורה ומחיו על ההוא גברה וסמינו לעיני. הגיעו שתי ניצוצות של אש ועיקו אותי וסימו את עיניי. למחר אז להשתתחי המערת אמינה, מתניית הדמר מתנינה ויצאי. למחרת הלכתי והשתתחתי על קברו של רבי חיה ואמרתי את התוספתא שמשנתו של אדוני, שאני רגיל תמיד ללמוד, ונרפאו עיניי. והמהרש"א ביאר של ידי שלומדים את דברי תורתו זוכה המת ודר בשני העולמות, כדרשת הגמרא במסכת יבמות בדף צדיבה ועל הפסוק בתהילים סמך א', אגורה באוהלך עולמים, שכשאומרים דבר שמוע מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. והבן יהוידע הוסיף שביקש אותו תלמיד מרבי חיה, שכיוון שעוסק בברייתות שלו, גורם שיהיה כאילו חי אף בקבר, ושיפעל עבורו שלא יהיה סומה חשוב כמת. ואומרים התוספת לקמן בדף פיבה ועמוד א', דיבור המתחיל ואיצי, מה שנראו עיניו כאילו שנשרפו באש, זה מפני שעדיין זה היה ניכר, או שכשראו היה קודם שהתפלל, ולאחר זמן סיפר לו אותו חכם שהוא השתתח בתפילה על קברו של רבי חיה והתרפא לגמרי. מביאה הגמרא עוד מעשה בגדולת רבי חיה. אליהו הנביא ושכיח במטיפתא דרבי היה מצוי בישיבתו של רבי יום אחד, רי שרחה אבא נגלי ולא עתה, יום אחד היה ראש חודש והתאחר אליהו הנביא ולא הגיע בזמן שהיה רגיל. וכשהגיע אמר לי רבי, מה איתם הנגלי למר? מפני מה איחר אדוני לבוא? אמר לי אליהו, הדעוקים נא לאברהם ומשינה ידי ומצלי ומגנין עלי, עד שהעמדתי את אברהם אבינו ונטלתי את ידיו והתפלל והשקפתי אותו בחזרה. ויש לבאר זאת על פי מה שאמרו בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, אומר המהרש"א, שהצדיקים אפילו במיטתם קרויים הם חיים, והמיטה לגביהם אינה אלא כשינה. וכנוסח התפילה הוא מקיים אמונתו לישני אפר, וזהו שאמר שהעמידו משנתו, ונטל ידיו לתפילה כדין הישן על מיטתו, צריך ליטול ידיו לתפילה, ולאחר התפילה חזר וישכיבו. ממשיך אליהו ומתאר, וכן עשיתי אחר כך גם ליצחק, וכן עשיתי אחר כך גם ליעקב, ולכן התעכבתי מלהגיע. ונשאלת השאלה, הרי בכל יום היה מעמידם, ומדוע איחר בראש חודש מחמת זה? מבאר המהרש"א שראש חודש שבו מתחדשת הלבנה הוא רמז על התחדשות מלכות ישראל לעתיד לבוא, והוא יום המוכן להתפלל על כך. וכנוסח ברכת הלבנה, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה, היינו, שמלכות ישראל עתידה להתחדש כדוגמת חידושה של הלבנה, ולכן אם יקים את שלושת האבות בראש חודש יחד, חוששים בשמיים שמה ירבו בתפילה ויגרמו לביאת המשיח בלא זמנו, אבל בשאר הימים אין את החשש הזה, ולכן יכול להעמידם יחד. שאל אותו רבי וילוקמינו בעדי הדדי, מדוע אין אתה מעמיד אותם יחד שלא ייקח זמן רב כל כך? ענה לו אליהו, סברי תקיפה ברחמי ומייטל למשיח בלא זימני, חוששים בשמיים שאם יעמדו שלושתם יחד הם ירבו בתפילה ויביאו את המשיח קודם זמנו, ולכן אין לי רשות משמיים להעירם ולעמידם יחד. אמר לי רבי, ויש, האם יש דוגמתם בעולם הזה מי שתפילתו נשמעת בשמיים כתפילתם של האבות? אמר לי, ישיב לו אליהו, איקה יש את רבי חייא ובניו. גזר רבי תענית, אחתינו לרב חייא ובניו, גזר רבי תענית כדי להביא את הגאולה והוריד את רב חייא ובניו שהתפללו לפני התיבה. דהיינו ששלושתם עמדו לפני התיבה, שבתענית ציבור מורידים שלושה לפני התיבה, כמבואר במדרש בתנחום הפרשת בשלח. כך מסביר תוספות לקמן בדף פיבה ועמוד א', דיבור המתחיל וקמינה, ואף שרבי חייא לא יכול היה לומר וחיכיתי, אלא היה אומר באופן שנשמע והיכיתי, כמבואר במסכת מגילה בדף חבדלת עמוד ב', ואין מורידים לפני התיבה איש כזה כמבואר שם, אבל כיוון שאי אפשר באחר מותר להוריד דף כזה. כך התוספות לקמן בדף פיבה ועמוד א', דיבור המתחיל אחתינו. אז אם כן, גזר רבי תענית אחתינו לרב חייא ובניו, גזר רבי תענית כדי להביא את הגאולה ולהוריד את רב חייא ובניו שהתפללו לפני התיבה. אמר רבי חייא, משיב הרוח ונשבה זיקה, מיד נשבה הרוח. אמר רבי חייא, מוריד הגשם ואתי מיטרה, מיד ירד גשם. בימות הגשמים היה שאם לא כן לא היה מזכיר גשם, אומר הריטב"א. כמעט על מימר, כשהגיע לומר מחיי המתים רגש אלמה, נעשה רעש בעולם מחמת שהתחילו עצמות המתים להתקרב זה אל זה כדי לקום לתחייה. ואף שרבי חייא התפלל בכל יום מכל מקום אינה דומה תפילה בתענית ציבור ויחיד המתפלל על הציבור שתפילתו מקובלת יותר, אומר הריטב"א. ותוספות דיבור המתחיל כמעט התמאו, הרי לפני שאמרו משיב הרוח כבר אמרו מחיי המתים, מדוע לא קמו המתים לתחייה? התרצו בשם רבינותם שהזכרת תחיית המתים שלפני הזכרת תל ומטר אינה עיקר, שכן תחיית המתים היא על ידי תל. כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות שאין המתים חיים אלא בתללים. כנאמר בספר ישעיה כי תל אורות עליך. ממשיכה הגמרא ומתארת אמרי ברקיעא מן גלי רזיה בעלמא. אמרו בשמיים מי הוא זה שמגלה סודות בעולם הזה שגילה שתפילתם של רבי חייא ובניו מתקבלת בשמיים כתפילתם של האבות. אמרי, הישיבו אליהו זה שגילה זאת. עטיו לאליהו מחיו השיטין פולסא דנורא. הביאו את אליהו הנביא והיכו אותו 60 מכות במקלות של אש. אומר המהרש"א, כשם שבבידין של מטה מלכים 39 מלכות שהם מספר 3 פעמים סכום השנים שהגיעו לעונשין בבידין של מטה שהוא שנת 13, כך בבידין של מעלה מלכים מספר 3 פעמים סכום השנים שהגיעו לעונשין בבידין של מעלה שהוא שנת 20. עתה הגיע אליהו ידמלאו כדובה דנורה על בעיניו ותרדינו. נדמה להם כדוף של אש אליהו ונכנס ביניהם והפריעם להתפלל. ומסביר המהרש"א שהוא נדמה להם לשר של מלך פרס שלמעלה שנקרא דוביאל, שהעמידו אותו במקום המלאך גבריאל ונתנו בידו כתב שיש לו רשות לקחת מיסים מישראל ומהחכמים, כמבואר במסכת יומא בדף ע"ז עמוד א', כדי לרמז שלא הגיע עדיין זמנו של המשיח לבוא וצריכים עדיין להיות משועבדים תחת ידו של מלך פרס. אגב, שהביאה הגמרא לילת המעשה עם התלמיד שנרפאו עיניו, מביאה הגמרא את המעשה עם רבי שנרפאו עיניו. אומרת הגמרא, שמואל ירחינה, הבקי בסוד מהלך הירח, הוא שמואל ברבא, חברו של רב, והוא שמואל סתם שבכל השעס, ומחמת שהיה בקי בסוד העיבור, מהלך הלבנה, שלפי הנקבעים זמני השנה, נקרא ירחינה, מלשון ירח, לבנה. אם כן, שמואל ירחינה, אס ידי רבי אבא, היה רופו של רבי, חלש רבי בעיני, פעם אחת חלה רבי בעינו, אמר לי, שמואל, אם מה לי לך שמה? האם אתן לך שם רפואה בתוך העין, ועל ידי כך תתרפא? אמר לי, ישיב לו רבי, לא יכיל, נקשה לי הדבר ואינני יכול. אמר לו, שמואל, אשתר לך משטר? האם אמרח לך על גבי העין את שם הרפואה? אמר לי, רבי, לא יכילנה, גם דבר זה קשה לי ואינני יכול. אבי מוטיב לבגובתה, דסמני טוטה ביסדיה ביטסי. הניח לו שמואל את שם הרפואה בתוך קנה חלול ונתנו מתחת למרשותיו של רבי, וכוח השם בקע והלך דרך עצם הגולגולת והמוח עד שהגיע לעינה וריפא אותם. אבי כמצטער רבי למסמכי ולא אבי מסתער מילטה. רבי היה תורך ומתעסק לסמוך את שמואל ירחינה מפני שהיה חכם ובקי מאוד, אבל לא הסתייע הדבר. מסביר רשי שכן לא יצא זמן לעשות זאת, או שהחכמים היו נצרכים לסומכו ולא התאספו יחד. אומר המהרש"א, ולמרות שהיה ראש ישיבה בנהרדה בלא סמיכה, רצה להוסיף לו סמיכה כדי שיוכל לחוף ולדון, ואם יטעה ייפטר מלשלם, וכן שיהיה לו רשות להורות בדיני איסור ויתר. אמר לי, אמר לו שמואל, לא להצטער, מר, שלא יצטער אדוני על כך, לדידי חז לי ספרה דאדם הראשון, שכן אני ראיתי את ספרו של אדם הראשון, שהראה לו הקדוש ברוך הוא כל דור ודור, והראהו מי יהיו הסופרים הדורשים והחכמים בכל דור, וכתיב בי, ושם נכתב שמואל ירחינה, שמואל הבקי בסוד מהלך הירח, חכי מתקרי ורבי לא יתקרי, יקרא חכם אבל לא יקרא רבי, כיוון שלא ישמחו אותו, ואסו דרבי על ידו תהה, ורפואתו של רבי תבוא על ידו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף פי ה' במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מחמת אילו מעשים באו והלכו איסורי רבי? שאלה שנייה, מדוע יכול היה רבי אלעזר להיכנס למקום קבורת אביו ולא רבי יוסי לא יכל להיכנס? שאלה שלישית, למה זוכה מי שהוא ובנו ובן בנו תלמידי חכמים ומניין? שאלה רביעית, במה שונה שיטת הלימוד בבבל מזו שבארץ ישראל? שאלה חמישית, מדוע נמשל בין עם הארץ למטבע מרעיש בחד? שיטותיהם של רשי והתוספות. והשאלה האחרונה על דף פי ה', מה היו מעשיו הגדולים של רבי חייא? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף פי ה' במסכת בבא מציע. ואנחנו חותמים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים, לעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת סוטה פרק ו' משנה ג', מביאה המשנה את המקור מן המקרא לכלל שעד אחד נאמן להעיד על סוטה שנסתרה שכן התמאה, ומתחילה בהסבר כיצד היה הדין בלי הלימוד. אומרת המשנה שהיה בדין אמנם היה ראוי לומר שעד אחד לא יהיה נאמן להעיד על הסוטה שזינתה מכוח הכל וחומר הבא. ומה אם העדות הראשונה, העדות על הסתירה שאין לה תוצאות חמורות כל כך, שכן אין עדות זו סרתה את האישה על בעלה ובתרומה איסור עולם שאינה נאסרת אלא עד שתשתה את המים המרים, ואם תשתה ותוכח צדקתה תחזור להיות מותרת, ואם כל זאת אינה מתקיימת בפחות משניים משני עדים, אם כן העדות האחרונה, העדות על הטומאה הבאה אחרי הסתירה שתוצאותיה חמורות יותר, שכן אוסרתה איסור עולם ואינה יכולה לשתות את המים המרים ולחזור ליתרה, אינו דין, האם לא כל שכן הוא שלא תתקיים בפחות משניים עדים? תלמוד לומר, כדי ללמדנו שלא נדרש, כך אומר הכתוב, ועד אין בה, ומכאן שכל עדות שיש בה על טומאתה, אפילו של עד אחד פסול, מועילה לקבוע שהיא נטמאה. דנה המשנה, אם כעת יש להפוך את הטענה ולדון מדין הטומאה לדין הסתירה, קל בחומר לעדות הראשונה מעטה. אבל עכשיו שלמדנו שעד אחד נאמן להעיד על הטומאה, יש לכאורה להסיק שיהיה עד אחד נאמן גם להעיד על הסתירה מכוח הקל בחומר הבא. ומה עם עדות אחרונה על הטומאה שתוצאותיה חמורות, שכן אוסרתה איסור עולם הרי מתקיימת בעד אחד? אם כן עדות הראשונה לסתירה שאינה חמורה כל כך, שכן אין אוסרתה איסור עולם, האם אין לו דין שתתקיים גם בעד אחד? שאם העיד עד אחד שנסתרה עם האיש תהיה צריכה לשתות, תלמוד לומר, כדי ללמדנו שלא נדרוש, כך אומר הכתוב לגבי המגרש את אשתו, כי מצא בערבת דבר, ולהלן במקום אחר לעניין עדות של ממונות, הוא אומר על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, המילה המשותפת דבר נדרשת בגזרה שווה כך. מה להלן? כשם שדבר אמור להלן בעדות ממון נקבע על פי שניים עדים, אף כאן גם הבירור של ערבת דבר, זנות נקבע על פי שניים עדים, ולפיכך צריך שני עדים על הסתירה. מסכת סוטה פרק ו' משנה ד'. עוברת המשנה לדון במקרים בהם נחלקו העדים אם האישה נסתרה והיא אכן זינתה. אם באו שני עדים כשרים לבית הדין ביחד, עד אחד אומר נתמת האישה ועד אחד אומר לא נתמת, או שבאו שתי נשים ביחד, אישה אחת אומרת נתמת ואישה אחת אומרת לא נתמת, הסוטה הייתה שותה את המים המרים, לפי שהעדויות הסותרות מבטלות זו את זו ומשאירות אותה כמו שהייתה, בחשש שנתמאה מחמת הכינוי והסתירה ובצורך להיבדק על ידי המים המרים. אם עד אחד פסול אומר ראיתי שהאישה נתמת, ושניים, שני עדים פסולים אומרים לא נתמת בפניך, כלומר שמעידים שגם הם היו שם באותו הזמן וראו שהאישה לא זימתה, סוטה הייתה שותה את המים המרים, שכן עדות שני העדים הפסולים גוברת על זו של העד האחד, כיוון שלדבריהם אין עדות שהאישה נתמאה, סוטה נשארת בספק שמה זימתה בעת שנסתרה קודם שבאו העדים, ועליה להיבדק בשתיית המים המרים. ואם שניים, שני עדים פסולים אומרים נתמת, ועד אחד פסול אומר לא נתמת, לא הייתה הסוטה שותה את מאה מרים, שכן גם כאן גוברת עדות שני העדים על זו של העד האחד, ומכיוון שתומתן התבררה על פי עדותם, שוב אין צורך שתיבדק בשתיית המים המרים. ראי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הנקט את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי. תתוו באייר, תפשין פי דלת, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הנקט את תלמוד תורתנו בדף פי ה' הדף החמישה ב-80 במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלי בכל מילי דמיתא, מחר יום שישי. תזיין באייר, ערב שבת קודש פרשת בהר תפשין פי דלת. ונלמד כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בהרבה שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים פי ו' ופז. פיבה ופיזיין במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלא דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.